סליחה על האיחור, שיעור מוקדש לעילוי נשמת ברוריה בן השתיים, מאיר וגיטה נדלר, זכרה לברכה. שיעור מוקדש לזכרו של השר רחבעם זאבי, השם ייקום דמו הקדוש. אגב, על הפסוק שמופיע בראש העמוד, וניקיתי דמם לא ניקיתי, והשם שוכן בציון, שאל פעם האדמו"ר ממוז'יץ, שזכה להגיע לארץ אחרי השריפה הגדולה, נטל, יצא מן השואה, הוא שאל את השאלה הפשוטה בפסוק, וניקיתי דמם לא ניקיתי, וניקיתי או לא ניקיתי? מה כתוב? הוא אמר שאחרי שעבר את מה שעבר והגיע וזכה לראות את המדינה, להיות חלק ממנה, אין וניקיתי דמם גדול יותר. אז צריך לדעת, כך הוא אמר, למרות התחושה שכבר הגענו לבניקטי דמם, עד שלא יהיה השם שוכן בציון לגמרי, עוד לא ניקטי. בניקטי דמם, לא ניקטי. בניקטי יתקיים, ובהשם שוכן בציון. אולי במבחנים הגדולים הללו, הדרך לאותו המקום הגדול שבעזרת השם נגיע אליו בשלום ובטוב, בעגלה ובזמן קריב, עוברים גם הדברים האלה שאנחנו מזכירים אותם עכשיו. יהיו דברים שאנחנו עוסקים גם עילוי לנשמתו, וגם חיזוק לכולנו בדרך הזאת. אנחנו התחלנו בשבוע שעבר בסדרת המשניות במסכת אבות, וביקשנו לאמץ אלינו את דברי המהר"ל מפראג, שחידש לנו חידוש גדול. המהר"ל שטוען שבעצם פרקי אבות, חמישה הפרקים של מסכת אבות, נזכיר, הפרק השישי באבות הוא רק ברייתות שעוסקות בתורה, בקניין תורה, בלימוד תורה. זה פרק שאיננו מתוך מסכת אבות. חמשת פרקי מסכת אבות, כך לימד המהר"ל, הם בעצם חמשת חמישה חומשי תורה שבכתב של המשנה. כשם שיש חמישה חומשי תורה, כך יש חמישה חומשי דרך ארץ. והרי הם הולכים לפי סדר החומשים. חידוש מאוד מעניין שביקש המהר"ל ללמד אותנו. אני רק אזכיר את דבריו לגבי חלק אחד בלבד, במקור אחד, ולכך שם חמישה פרקים בדרך ארץ גם כן, כמו שיש בתורה חמישה חומשים. וכשם שהתורה התחילה סדר הייחוס מבראשית ומסדר סיפור הדורות זה אחר זה, כנגד זה מתחיל משה קיבל תורה ומספר כל הפרק המשך הקבלה דברי מוסר, זה מזה עד סוף הפרק. זה הערה חשובה, וראינו בפרק הראשון, כבר במשנה הראשונה כמובן, קודם כל את המסורת. הדברים עוברים כמו בבראשית, הם עוברים מאב לבן, מאב לבן, מדור לדור, עד שמגיעים להר סיני, למצרים וליציאת מצרים ולמתן תורה, שזה כבר יהיה ספר שמות, וזה גם במסכת אבות יהיה פרק ב'. נדמה לי שהמשנה הבאה בפרק היא, וזו שגם תחתום את הפרק אחר כך, אפשר לקבל בה רמה אחרת לגמרי של הבנה, אם נמשיך לפי אותה הדרך שהמהר"ל מבקש, הדרך שאנחנו מבקשים ללכת בה עכשיו, של פרשיות השבוע שלנו, של ספר בראשית, של המסכת. המשנה הראשונה עסקה בשלושת הדברים שאמרו אנשי כנסת הגדולה. הבו מתונים בדין, העמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. המשנה השנייה עוסקת בחכם הראשון שאנחנו יודעים את שמו מחכמי תורה שבעל פה. שמעון הצדיק, שאנחנו יודעים שהוא נקוב בשמו במשניות. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. הוא היה אומר, אולי לפני שהוא אמר, בוא נראה מה הוא באמת היה, במהירות, במקור 4 מופיע הסיכום בקיצור, גדול, 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 כפי שהוא מופיע אצל הרב מרגליות, באנציקלופדיה לחכמי התלמוד, שמעון הצדיק, הראשון בחכמי תורה בחכמי התורה, סליחה, הידוע בשמו, בתקופה שלאחר חתימת כתבי הקודש. אם נזכיר לעצמנו, כשאנחנו מדברים על הכנסת הגדולה, אנחנו מדברים על הדבר שמתחיל עוד אצל חגי זכריה ומלאכי. אנחנו עוסקים בסוף הנבואה, ומדברים על תקופה ארוכה מאוד של אנשי כנסת הגדולה, מיד נראה מה קורה שם, כהן גדול ומנהיג האומה. על פי המסורת, שאנחנו עוד מעט נראה את חלקה, שמעון הצדיק רואה את אלכסנדר מוקדון, ההיסטוריונים דנים בזה, אבל הגמרא ביום הכך לומדת, כשהוא כהן גדול, הוא משמש בכהונה גדולה 40 שנה, נגיע לזה עוד מעט. כהן גדול ומנהיג האומה, דור שמיני לכהן הגדול ישועה, הוא יהושע בן יהוצדק שהיה הכהן הגדול בימי שיבת ציון, בנו של חוניו ונכדו של ידוע, שם אחד הכהנים שמובא בנחמיה. לפי המסורת התלמודית חלו ימי כהונתו של שמעון הצדיק בסוף ימי פרס ובראשית ימי שלטון היוונים בארץ. אלכסנדר מוקדון. אז גם התרחש הדבר הבא, עקב חילוף המשטר המדיני מהפרסים ליוונים, מתבטל בימיו המוסד כנסת הגדולה, זה היה מוסד בין 120 חברי הכנסת הגדולה, שהיה קיים כל ימי שלטון הפרסים, ונתכוננה הסנהדרין, אגב מילה יוונית, ונתכוננה הסנהדרין שבראשה עמד הכהן הגדול. אם כן, הוא ראש הסנהדרין הראשון, והוא הכהן הגדול בבית השני. שמעון הצדיק נחשב לאחרון שבאנשי כנסת הגדולה, והיה משיירי כנסת הגדולה. אנחנו עוד מעט נדבר על זה. אבל זה חשוב מאוד לשים לב, זה האדם הראשון שנקוב בשמו בעצם בתורה שבעל פה. תוארו הוא מעניין מאוד. הוא טענה שהתואר שלו זה צדיק. לא רבן, לא רבינו, צדיק. זה שמו. יש אחד כזה בתורה שבכתב, יוסף הצדיק, ואחד כזה בתורה שבעל פה, שמעון הצדיק. והייחוס שלו זה שהוא היה משיירי כנסת הגדולה. שיריים. הוא מהשיירים של הכנסת הגדולה. מה הוא היה אומר? על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. אגב, מאוד מעניין שפרק א' במסכת אבות מסתיים באמירה מאוד דומה. מקור 3, רבן שמעון בן גמליאל, זה שוב שמעון, אבל הפעם לא שמעון הצדיק, החכם הראשון בחכמי תורה שבעל פה, אלא רבן שמעון בן גמליאל, שהוא כבר אביו של רבי, של רבי יהודה הנשיא עורך המשנה. רבן שמעון בן גמליאל, שחי בסוף ימי המרד של בר כוכבא, אחרי המרד כבר הוא חוזר להיות נשיא, הוא אומר על שלושה דברים העולם עומד גם כן. אלה שתי המשניות היחידות במסכת אבות שמדברות על שלושה דברים העולם עומד. על הדין ועל האמת ועל השלום. שנאמר, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. הרב מברטנורה אגב רואה הבדל בין הדברים של שמעון הצדיק לדברים של רבן שמעון בן גמליאל. במקור שתיים, בדברי הרב מברטנורה, בשורה השנייה, אתם רואים בדיבור המתחיל, העולם עומד. העולם עומד אצל שמעון הצדיק, אומר הרב מברטנורה, לא נברא העולם אלא בשביל שלושה דברים הללו. כלומר, אלמלא התורה, העבודה וגמילות החסדים, אין בכלל טעם לבריאת העולם. העולם חוזר לתוהו ובוהו. לעומת זאת, במקור מספר 3, הרב מברטנורה אומר, העולם עומד, עכשיו מדבר רבן שמעון בן גמליאל על הדין, על האמת ועל השלום, מה פה פירוש המילים העולם עומד? יישובם של בני אדם מתקיים. אין זה כמו העולם עומד דילאי. ובאמת חלק מן הגרסאות גורסים על שלושה דברים של רבן שמעון בן גמליאל, העולם קיים. את החלוקה הזאת עושים כבר ראשונים, המאירי ואחרים, במילה אחת, שמעון הצדיק, אני יודע מה הוא אומר, ואני לא יודע איך זה קשור לאנשי כנסת הגדולה, ואיך זה קשור לשמעון הצדיק, ומה זה עושה אצלנו, עוד לרגע מגיע לזה. שמעון הצדיק מבקש לטעון שישנם שלושה דברים שאלמלא הם העולם לא נברא. רבן שמעון בן גמליאל, בדור הזה שאחרי המרד, מברר איתנו איך אמור להיראות היישוב המדיני, הקיום המדיני, היישוב החברתי. איך תראה חברה ומה יכול חס וחלילה ליצור הריצה של החברה. העולם יישאר, אבל החברה תיעלם. שני הדברים, זה של רבן שמעון בן גמליאל המאוחר ושל שמעון הצדיק המוקדם שבכולם, יהיו קשורים מאוד עוד מעט נראה. ואני חושב שצריך לראות קצת את דברי רבן שמעון בן גמליאל, את דברי סליחה שמעון הצדיק, על הרקע של הדברים, של הזמן, של התקופה, אבל לראות מאיפה זה מתחיל. שמעון הצדיק הוא משיירי כנסת הגדולה. על שמעון הצדיק מסופר, כמו שאמרנו מקודם, שהוא רואה את המעבר למלכות היוונים. גמרא מאוד מעניינת שמופיעה פה במקור 6, מספר את הגמרא את הסיפור הבא. ב-25 בתיבה, יום הר גריזים הוא. מה זה יום הר גריזים? יש הרבה ימים בהיסטוריה שאנחנו לא מכירים אותם כל כך, אבל פעם היה בהם דין מיוחד ולא למספד. בימים הללו לא סופדין, מפני שהיה בהם יום מיוחד של שמחה באיזשהו אירוע גדול בהיסטוריה. מה היה באותו יום 25 בתיבה? יום שביקשו כותיים את בית אלוהינו מאלכסנדרוס מוקדון. הכותיים האלה הם השומרונים שנמצאים בהר גריזים, והם מבקשים מאלכסנדרוס מוקדון להחריב את בית המקדש. יום שביקשו כותיים את בית אלוהינו מאלכסנדרוס מוקדון להחריבו. ונתנו להם. קיבלו את מבוקשם. באו והודיעו את שמעון הצדיק. מגיעים אל שמעון הצדיק כדי להודיע לו שיש לו 48 שעות להיות מפוטר. הוא הכהן הגדול. נכון? הוא הכהן הגדול, הוא ראש הסנהדרין. באו והודיעו את שמעון הצדיק. מה עשה? לבש בגדי כהונה ונתעטף בבגדי כהונה ומיקירי ישראל אמו ואבוקות של אור בידיהן וכל הלילה הללו הולכים מצד זה היהודים הולכים מצד זה והללו הולכים מצד זה הכותיים השומרונים עד שעלה עמוד השחר. כיוון שעלה עמוד השחר, אמר להם, מי הללו? אמר להם אלכסנדר מוקדון, מי הללו? אמרו לו, הכותיים, יהודים שמרדו בך. כיוון שהגיע לאנטיפטרס, זרחה חמה. עכשיו החמה זורחה, ופגעו זה בזה. פתאום רואה אלכסנדר מוקדון את שמעון הצדיק, הכהן הגדול. ובכלל בכלל לא חשובה פה השאלה, יוספוס אומר שזה לא שמעון הצדיק, שזה מישהו אחרי זה, זה בכלל לא חשוב, חשובה פה התפיסה בגמרא מי הוא שמעון הצדיק. כיוון שראה לשמעון הצדיק, אלכסנדר מוקדון רואה את שמעון הצדיק, ירד ממרכבתו והשתחווה לפניו. אמרו לו, מלך גדול כמותך, השתחווה ליהודי זה? יהודי, מלך גדול כמותך? אמר להם, דמות דיוקנו של זה, מנצחת לפניי בבית מלחמתי. בחדר מלחמה שלי, בארמון שלי, יש לי דמות דיוקן, שאיתה אני כל פעם הולך למלחמה. ופתאום כשאני רואה את הכהן הגדול היהודי הזה, זה דמות הדיוקן הזאת. הוא מופלא, צריך להבין אותו. דמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי. אמר להם אלכסנדר מוקדון ליהודים, למה באתם? אמרו, אפשר בית שמתפללים בו עליך ועל מלכותך שלא תחרב. יתאוך עובדי כוכבים להחריבו? מה אתה חושב שזה בית המקדש שעליך אומרים, שעליו אומרים לך להחריב אותו? אתה חושב שזה הבית הלאומי שלנו היהודים? זה הבית שבו אנחנו מתפללים על העולם. זה בית תפילה לכל העמים אמור להיות. אפשר בית שמתפללים בו עליך ועל מלכותך שלא תחרב? יתאוך עובדי כוכבים להחריבו? אמר להם, מי הללו? עכשיו הוא שואל את היהודים, מי הללו? אמרו לו, כותיים הללו שעומדים לפניך. הוא שאל, מי הללו? איך כתוב שם מגילת אסתר? מי האיש הצר והאויב הזה אשר מלאו לבוא לעשות כן? אמרו לו, אלה שעומדים פה שלפני רגע דיברת איתם. אמר להם, הרי אין מסורים בידיכם. מיד מקבום בעקביהם ותלאום בזנבי סוסיהם, והיו מגררים אותן על הקוצים ועל הברכנים עד שהגיעו להר גריזים. כיוון שהגיעו להר גריזים, חרשו וזרעו כרשינים, כדרך שביקשו לעשות לבית אלוהים. באותו היום, כ"ה בטבת, עשאוהו יום טוב. ושמו בישראל יום הר גריזים. להכיר את היום, צריך להכיר את העניין, אבל אני פתחתי לזה אצל שמעון הצדיק מסיבה מאוד מאוד פשוטה. קודם כל, אני רואה פה בתוך המדרש הזה הרבה מאוד פעמים דברים שמזכירים דמות אחרת מהתורה שבכתב. אדם שדמות דיוקנו של מישהו מצילה אותו. הר גריזים. הכל מזכיר לנו כל הזמן את האדם היחיד בתורה שנקרא צדיק. בכלל, בין יוסף הצדיק לשמעון הצדיק יש עוד הרבה יותר מדמיון אחד. אבל דמות דיוקנו של, מיד נגיע לעוד משהו, אבל דמות דיוקנו של שמעון הצדיק היא כבר שלב נוסף. זה לא ששמעון הצדיק רואה דמות דיוקנו. אתם זוכרים את דמות דיוקנו של יוסף שדיברנו עליו לא מזמן עוד פעם? כשיוסף מגיע לאשת פוטיפר והוא כמעט נופל וכמעט חוטא, והוא עוזב בגדו בידיו ונס החוצה, והוא נס החוצה כי הוא רואה פתאום דמות דיוקנו של אביו בחלום. אביו בחלום מגיע אליו עם אותם אבני מילואים ושואל אותו, האם רצונך להיכתב עמם, ראובן ושמעון ולוי ויהודה וכו' וכו' וכו', או שתיקרא רועה זונות? אתה רוצה להיות מחובר לזה לכל הדרך? למרות שהתשובה הטבעית ביותר שיוסף היה צריך להגיד, עם מה פתאום, עם מי להתחבר עכשיו, עם שמעון ולוי שרצו עכשיו לזרוק אותי לבור. איזה לזרוק? להרוג אותי בבור, לזרוק כבר זרקו. והוא פונה אליו ושואל אותו, אתה מחובר לדבר הזה? אתה קשור אליו? רצונך שתיכתב כאן, אבנו של יוסף שם, לפי אותו דמות דיוקן של אבא שפונה אליו, מהבהבת, והוא צריך להחליט אם הוא נכתב פה או לא נכתב. הדמות הדיוקן הזאת מנצחת את המעבר לעולם אחר לגמרי, של אשת פוטיפר ונשות פוטיפר, ויציאה מוחלטת מוחלטת מאותו מקום. ששמעון הצדיק, דמות הדיוקן כבר עוברת שלב אחר לגמרי. דמות הדיוקן של שמעון הצדיק היא כבר נמצאת במקום שהוא בכלל לא ידע שהיא נמצאת בו. ההשפעה של הכהן הגדול של שמעון הצדיק מגיעה למקומות שהוא לא שמע עליהם בכלל. את דמות דיוקנו רואה אלכסנדר מוקדון בבית מלחמתו. כי זה בעצם מה שאמור להיות תפקידו של הכהן הגדול בבית המקדש בירושלים. אז זה התפקיד האוניברסלי ביותר שיכול להיות. ודמות יוקנו זה עומק כזה שמשפיע למקום לגמרי אחר. ואף פעם לא ידע להגדיר אלכסנדר מוקדון מהי אותה דמות שהוא רואה. הנה פתאום הוא ראה אותו לפניו. עוד לפני שנגיע למשנה, זה אותו שמעון הצדיק אגב, שמספר על עצמו ש-40 שנה הוא היה כהן גדול, ויש לו סיפור אחד מיוחד מ-40 שנה האלה. מספר על עצמו שבמשך 40 השנה האלה הוא לא אכל מעולם אשם נזיר תמיד. יש בימים האלה נזירים ונזירות. חוץ מפעם אחת שבא אליו נזיר אחד מן הדרום. אגב, הדרום אצל שמעון הצדיק זה ממצרים. ואנחנו נמצאים שוב, לפי שמעון הצדיק שלנו בגמרא, בתחילת המלכות היוונית. בוא נזכר ביוון, נזכר פה קצת יותר, בתרבות היוונית ועוד כמה דברים. ובא אליו נזיר מן הדרום, הזכרנו את הגמרא הזו פעם, ואותו נזיר מן הדרום מגיע אליו ומבקש ממנו שלגלח את שיער נזרו הוא רוצה. הייתי נזיר, אבל אני רוצה להפסיק את נזירותי והוא רוצה לגלח את שיער נזרו. וראיתים שהוא יפה עיניים, וטוב רואי, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. נער יפה יפה. מזכיר מישהו מן התורה. שגם הוא היה מתעסק בשערו, וכמעט נפל, ואז נראית לו דמות דיוקן. ואומר לו שמעון הצדיק, בני, מה ראית להשחית שערך זה הנאה? אני לא מוכן, למה שתפסיק את הנזירות? ואז הוא אומר לשמעון הצדיק, רבי, רואה הייתי לאבא בעירי. רואה עיתון. והלכתי למעיין כדי למלא מים. כשאני נמצא במעיין, הסתכלתי במעיין וראיתי בבואה שלי. פתאום ראיתי את זה. והייתי כל כך יפה. ופחז עליי יצרי וביקש לתורדני מן העולם. בעברית קוראים לזה התאהבות עצמית. נרקיסיזם במילה אחרת. שימו לב לתקופה שבה אנחנו נמצאים. ופחז עליי יצרי וביקש לתורדני מן העולם. זה ביטוי מעניין, להוציא אדם מן העולם זה שהוא יישאר פה. אבל הוא לא כתוב כבר בשום מקום. הוא יהיה רועה. אמרתי לו, כך מספר הנער לשמעון הצדיק, אמרתי לו ליצרי, תוך כדי הוויכוח ליד המעיין, רשע, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? ועל מי אתה מתגאה? על מישהו עתיד להיות רימה ותולעה? חכם על קטנים, קוראים לזה. העבודה, שון שבועה, שעגלך חל השמיים. ולכן בת, לא יכול להמשיך להיות נזיר. והפוך על הפוך זה עושה לי את הדבר הלא טוב. אמרתי לו, מיד, כך מספר שמעון הצדיק, זה נדרים דפת, מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו. נשקתיו מובן, עמדתי פירושו, ישבתי לפני. אבל פתאום עמדתי איתו. נער, עמדתי ונשקתיו על ראשו. אמרתי לו, בני, כמותך ירבו נוזרי נזירות בישראל. שמעון הצדיק הוא שמעון, השם שלו חשוב, אנחנו נגיע לזה עוד מעט, שעניינו המיוחד זה צדיק. צדיק, כך אנחנו רואים אצל יוסף, וכך אנחנו רואים אצל שמעון. זה מי שיש לו דמות דיוקן ברורה. צדיק זה מי שיודע לומר עברי אנוכי, ודמות דיוקנו הולכת למרחוק. צדיק זה מי שיודע את היסוד של הכל, ולכן אגב יוסף בעולם הספירות נקרא יסוד. צדיק זה מי שיש לו את כוח הברית, את העמידה החזקה. לא מפני שקל לו, דווקא מפני שקשה לו. דווקא מפני שהוא נער והוא בן 17 והוא יפה, והוא הגבר היחיד במקרא שנקרא יפה תואר ויפה מראה, כמו קצת האיש שלנו שם, הנער הזה מן הדרום. והנער מן הדרום הוא האנטיתזה הכי מושלמת ללהבדיל אלף אלפי הבדלות לנרקיס שצמח בביצה היוונית, במעיין ההוא. שם כך לפי המיתולוגיה הזאת צמח הפרח הזה היפה, הנרקיס. וכל הזמן הוא מסתכל, וזה הפך להיות מיתוס שלם. והמיתוס ששמעון הצדיק מבקש ללמד אותנו הוא המיתוס של זה שלא נכנע לבבואה. שהבין שמה שהוא רואה זה רק בבואה, ועובד. יש משהו יותר עמוק וקבוע. עד עכשיו על שמעון הצדיק הפרטי. אחר כך נגיע לכנסת הגדולה. אבל מה הוא היה אומר? הוא היה אומר שהעולם עומד על שלושה דברים. על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. תורה זה מה שיורד מלמעלה למטה. עבודה, הכוונה היא עבודת הקורבנות, ובהמשך תפילה. יש פירוש אחד שעבודה זו המלאכה, אבל זה הפירוש, כך הרב מברטין אורא, כך כל הפרשנים. עבודה היא עבודת הקורבנות, עבודה היא תפילה. תפילה היא מה שעולה מלמטה למעלה. על גמילות חסדים, גמילות חסדים היא מה שיוצר את הקשר, את ההשלמה. בין אדם לאדם, מה שמאפשר למציאות הזאת להתרחש בכלל. מי שבעצם מתבונן יגלה שאלה שלושת האבות שלנו בדיוק. אנחנו בספר בראשית בפרק א'. הסדר הוא הפוך. אברהם אבינו זה חסד. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. כל האבות זה גם תורה וגם תפילה, גם אברהם התפלל, אבל אברהם אבינו כל עניינו, כל גילויו בעולם, מופיע דרך חסד. יצחק אבינו הוא לא סתם תפילה. יצחק אבינו הוא הקורבן בעצמו. יצחק אבינו הוא הבן הנעקד. יצחק אבינו על המזבח מגלה לעולם כולו שבעצם העיל הוא תמורתי. שהקורבן במהות של עבודת הקורבנות זה לא קורבן, זה אני שמתבטא דרך משהו אחר לגמרי. יעקב האיש התם ויושב האוהלים. יעקב הוא התורה שיורדת מלמעלה לך. יעקב הוא זה שמעביר כבר תורה לכל בניו. איך כתוב שם באותו פסוק בישעיהו? שלעתיד יבואו הגויים ויאמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. חז"ל שואלים מיד אל בית אלוהי יעקב ולא אל בית אלוהי יצחק ולא אל בית אלוהי אברהם. אומרים לנו פשוט, אורחותיו ודרכיו זה יעקב. הסבר הוא פשוט, אברהם מלמד את יצחק, אבל הוא גם מלמד את ישמעאל וגם את בני צורה וגם את בני הגר ואת כל העולם כולו. הוא אברהם העברי, אבל הוא אב המון גויים. ולכן הוא צריך ללמד את העולם מהרמה הכי ישרה וראשונית שהעולם יכול להבין, כלומר מהחסד, מהישרות. אברהם אבינו יגלה לעולם איך מגיעים אל הקדוש ברוך הוא, אבל אתם יודעים איך הוא יעשה את זה? הוא ייטע אשל בבאר שבע. ושם הוא יקרא בשם השם אל עולם. אברהם אבינו הוא ההפך מהמושג תורה. כי מה בעצם קרה בתורה? התורה פירושה שירדה תורה מהר סיני. משה קיבל תורה מסיני, פירושו שעם שלם הלך להר סיני, ומשה עלה אל הערפל אשר שם האלוהים, ואפילו העם הזה שהיה מוכן כל כך לקבל את התורה לא עמד בזה. ומשה גילה שהתורה יורדת מהשמיים לארץ. יודעים מה אברהם גילה? אברהם לא היה רב, ולא אב שאצלו הוא למד. אברהם זה לא יצחק שקיבל מאברהם ולא יעקב שקיבל מיצחק. אברהם גילה שהנשמה שלנו מתאימה למעלה, לא שהלמעלה מתאים אליה. אברהם גילה את הישרות הכי טבעית שיש פה. אברהם גילה שבעצם באדם עצמו יש את ההליכה אל בעל הבירה. אברהם הופיע אחרי 2,000 שנות תוהו בעולם. ואחרי 2,000 שנות תוהו בעולם חייבים שמישהו יגלה קודם כל בעצמו, מטבעו, מישרותו את האלוה. אפשר היה ישר לבוא להר סיני, ואז היה האלוה מדבר איתנו. והיינו מקבלים תורה, אבל היינו עקומים. אברהם אבינו לימד מהי הישרות של האדם שמגיע בעצמו אל התורה. זה חסד. זאת הכנסת האורחים של אברהם, זאת האמונה שאברהם הפיץ, זאת הריצה לסדום של אברהם אבינו, זאת התפילה על סדום, זאת אי ההבנה של אברהם אבינו שעומד מול הקדוש ברוך הוא ואומר, חלילה לך השופט כל הארץ לא יעשה משפט בפרשות שלנו. זה העמוד הראשון. יצחק אבינו הוא כבר העמוד של העבודה. יצחק אבינו הוא ביטול מוחלט 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 של האני. הוא כבר לא רואה, הוא כבר עיוור. המציאות הקיימת לא קיימת מבחינה. הוא כל כולו נעקד, הוא שוכב על המזבח. הוא ההתמסרות הכי גדולה אל הקדוש ברוך הוא. יעקב אבינו, שכבר אין לו כמו יצחק להעביר גם לעשיו וגם ליעקב, הוא כבר זה שיכול להופיע בעולם ולגלות שהתורה מגיעה אל עם אחד, ויש לו 12 בנים שכולם שייכים לאותה תורה, והיא תועבר לעולם שבאמת מתאים לה, רק בינתיים עוד לא יכול לקבל. לכן אחרי הפסוק הזה של לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוהי יעקב ויורנו מדרכה ונלכה באורחותיו, מיד מופיע הפסוק הבא, כי מציון תיצא תורה ודבר השם מירושלים. אברהם אבינו ויצחק אבינו ויעקב בעצם מופיעים בזמן מאוד דומה לשמעון הצדיק בכנסת הגדולה. אני רוצה להסביר את זה לאט לאט. אנחנו זוכרים מה עשו אנשי כנסת הגדולה לפני כל מה שכתוב פה? אנחנו, כל ימינו, כל הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא תוצר של אנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה קבעו מטבע לתפילה, קבעו 3 תפילות. אנשי כנסת הגדולה קבעו את תפילה 18. את כל זה קבעו אנשי כנסת הגדולה. יודעים למה? מסיבה פשוטה. כי כשהתחילה הכנסת הגדולה בעצם נגמרה הנבואה. ומה היא בעצם הנבואה? הנבואה היא שהקדוש ברוך הוא מלמעלה יוצר דו שיח עם האדם. יש בעולם דו שיח אלוקים אדם. כשהנבואה מסתיימת, קובעים אנשי כנסת הגדולה שהדו שיח הזה חייב להימשך. ואז הם קובעים מטבע וקביעות לתפילה. זה אולי נשמע יותר טכני. זה אולי נשמע פחות אדיר מלהינבא ולקבל מלמעלה. אבל אז מחברים אנשי כנסת הגדולה עולם שיורד ברמתו מהמצב שבו הקדוש ברוך הוא בא אלינו. ויוצר מצב שבו האדם פונה כל ימיו אל הקדוש ברוך הוא. כך נוצרת תפילה. אברהם אבינו מגיע לעולם שבו היו 2,000 שנות תוהו. 2,000 שנות תוהו שדו שיח בין אדם לאלוקים נוסה בהם הרבה פעמים, אבל הוא אף פעם לא הצליח להתמיד. היו איזה פנסים כאלה של חנוך ונוח ומתושלח, אבל לא נוצר אף פעם מצב של חברה, של עם, של מציאות, שיש בה דו שיח בין אדם לאלוקים. אברהם אבינו לא מוכן לקבל את זה שיכולה להיות חברה שלמה, שאין בה שום מימד אלוקי, שום מימד של צדק, שיש דום, שאין בה בכלל אפילו 10 צדיקים. הוא לא יכול לקבל את זה, הוא לא יכול להבין איך יכול להיות דבר כזה. כי הוא מאמין באדם קודם כל. אברהם אבינו עוד הרבה לפני שהוא הולך ללך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, עוד הרבה לפני שהוא מקים את המזבח בין בית אל ובין העי, לפני שאנחנו פוגשים אותו בלך לך, הוא עושה נפשות בחרן. כשהוא מקיים את מצוות לך לך נאמר, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחי ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן, רק אז ויקומו ויבואו ללכת ארץ הכנען. איך הוא עושה נפשות בחרן? חז"ל אומרים דבר מאוד מעניין לפנינו במקור 9. חז"ל אומרים ש6,000 שנה יש בעולם הזה, והם מחולקים 2,000, 2,000 ו-2,000. 2,000 השנים הראשונות, כך אומרים חז"ל במסכת עבודה זרה לפנינו במקור 9, 2,000 השנים הראשונות תוהו, 2,000 הבאים תורה, 2,000 הבאים ימות המשיח. 2,000 פירושו, מה שמתרחש אז בעולם הוא תוהו. 2,000 ימות המשיח פירושו שיכול להיות ימות משיח אז, אם נזכה. אז מתעניינת הגמרא לדעת מתי בדיוק מתחיל 2,000 שנות התורה. מתי מסתיימות 2,000 שנות התוהו. למה אנחנו היינו מצפים שמתי מתחילות 2000 שנות התורה? במתן תורה. וכך שואלת הגמרא. 2000 תורה מאימה. אם אימה ממתן תורה, אולי ננסה להגיד ממתן תורה, והגמרא עושה שם חשבון ואומרת, זה לא יוצא בכלל 2000, זה הרבה יותר שנים מ-2000. לא תגיע ככה ל-6000. אלא אומרת הגמרא, איפה מתחילים 2000 שנות התורה, זה מרתק. מבעת הנפש אשר עשו בחרה. האונקלוס, הפרשן הפשטן, כשהוא מתרגם בעת הנפש אשר עשו בחרן, הוא לא מרשה לעצמו לתרגם בעת הנפש אשר עשו בחרן את העבדים שהם רכשו שם. אלף כי אונקלוס לא מכיר את הביטוי לעשות נפש. אני מבין איך עושים חפץ, איך עושים דבר, איך עושים... לעשות נפש, אומר אונקלוס, וית נפשתה דשעבידו לאורייתה בחרן. את הנפשות שעשו לתורה, שקרבו לתורה, שקרבו אל עצמם בחרן. שם כותב החזקוני בפסוק הזה על ואת הנפש אשר עשו בחרן, כותב החזקוני מילים בודדות. כאן מתחיל מתן תורה. אל תתבלבלו, מתן תורה לא מתחיל בהר סיני. שם מתחילה התורה מן השמיים. אבל כאן נגמרים 2000 שנות התוהו. 2000 שנות התוהו מסתיימות כשקמים לעולם 3 עמודים. העמוד הראשון הוא העמוד של גמילות חסדים. זה העמוד שיוביל את הנפש הישרה של האדם בהמשך אל העבודה ואל התורה. הסדר אגב של האבות הוא בדיוק הפוך מהסדר של שמעון הצדיק. הסדר של שמעון הצדיק מדובר על הסדר אחרי שכבר מכירים את זה. בסדר של האבות מדובר על המצב של איך יוצאים מן המבול. אגב, על 3 עבירות הגיע המבול לעולם. אלה 3 העבירות שעליהם נאמר יהרג ואל יעבור. המבול הגיע לעולם בגלל שפיכות דמים. המבול הגיע לעולם בגלל גילוי עריות. בגלל עבודה זרה. הארץ והנה נשחטה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. חז"ל אומרים, אלה 3 הדברים. אומר המהר"ל מפראג כל כך נפלא, עבודה זרה זה בדיוק האנטיתזה של עבודה. ושפיכות דמים זה בדיוק האנטיתזה של גמילות חסדים. וגילוי עריות זה בדיוק האנטיתזה של תורה. כי מה זה תורה? תורה באה לומר שיש משהו עליון שאני, הגוף שלי, יכול להתחבר אליו. גילוי עריות אומר שכל הנשמה שלי מתחברת אל המשהו הכי תחתון. המושך הוא האפר. ואין מגבלות. ואין יכולת בכלל להתרומם. ואברהם, יצחק ויעקב צריכים ליצור עולם מחודש, והם יוצרים אותו על 3 עמודים. לימים אנחנו נדע שהסדר הוא תורה שבאה מעבודה ומגמילות חסדים. אבל כשזה מתחיל מתוך עולם של מבול, זה מתחיל קודם כל מגמילות חסדים. ואחר כך מהפנייה של האדם אל הקדוש ברוך הוא, מעבודה מיצחק. ואחר כך אפשר להגיע ליעקב. אחד מהמקומות אומר המהר"ל דבר שאני חושב שהוא מדהים. כל מי שברוך השם זכה ככה לשרת את מדינת ישראל בצבאנו, אחוז משקעים מכל מה שנקרא 3 חלקים או 3 דברים. כי הרי כך כל דבר בצהל מחולק. מסכת אבות גם היא כמעט מחולקת תמיד לשלושה חלקים. שלושה דברים העולם עומד, ושלושה דברים אמרו אנשי פיסגורה, ושלושה דברים העולם קיים. וכשרבן יוחנן בן זכאי מבקש מתלמידיו ללכת ולראות איזו דרך ישרה שידבק באדם, אז הם אומרים לו מה, ואז הם אמרו שלושה דברים. הכל מחולק לשלושה. תמיד מעניינתי בשלושה האלה. ראשית השלושה, אגב, מאוד ברור לי, שהיינו ילדים קטנים, אז בדף, כשציירנו משהו, היו לנו שני ממדים, של אורך ורוחב. יותר מאוחר הצלחנו לתפוס שיש עוד ממד, ויש בעצם שלושה ממדים שאנחנו יכולים להרים. הממד השלישי בנוי על שני הממדים הראשונים. אין עומק אם אין על הדף בינתיים אורך ורוחב. אני יודע בדיוק באיזה גיל זה מתרחש. אני חושב שאצלי זה מתרחש מאוחר. אבל לממד השלישי של העומק אתה יכול להגיע מתוך שני הממדים הראשונים. שלושה דברים הם בעצם משהו שלישי שנוצר משני דברים. המהר"ל מסביר את זה בצורה מדהימה אצל האבות. בואו תראו את המהר"ל שמופיע מצד ימין בעמוד השני, במקור שבע הארוך. בואו לא נקרא את כולו, רק נראה טיפה טיפה מלמעלה ואז נגיע לנקודה הזאת. בהתחלה הוא אומר, תדע כי אלו שלושה דברים שהם התורה והעבודה וגמילות חסדים, כמו שהיו אלו שלושה דברים, שלושה עמודי עולם, ניתנו לשלושת האבות שהם אברהם, יצחק ויעקב, שהם אבות בנקודות העולם. כי אנחנו בבראשית ובפרק א' באבות עוסקים ביסודות עולם המוסר של אחרי התוהו. וגם ספר בראשית, אחרי שהוא עבר את משה, קיבל תורה מסיני, את אדם עד נוח ונוח עד אברהם, הוא עובר ליצירת העל שלושה דברים העולם עומד. וכמו הבריאה של העולם, אני בורא את עצמי ואני בורא את החברה ואני בורא את המציאות. בפרק א' הוא הבריאה, הוא הבראשית. אחרי שאומר המהר"ל את החלוקה של אברהם ויצחק ויעקב, מי שירצה יראה את זה אחר כך בפנים, מגיע המהר"ל אחרי החצי, אתם רואים שיש שם פסקה שמתחילה במילים, ובמדרש, ילקוט שמעוני, ברכה, תף תף קוף נון א', רואים? משם ניקח ברשותכם חמש שורות, ושם יש מילה שמתחילה, וכל הדברים האלו יש לך להבין ממה שאמר שמות יוטט, בסדר? בחודש השלישי לצאת בני ישראל ממצרים. הנה המהר"ל נכנס לשלושה. הפסוק בחודש השלישי לצאת בני ישראל ממצרים מופיע בתחילת מתן תורה. מהו החודש השלישי? בחודש סיוון, ניסן אייר סיוון, בחודש השלישי לצאת בני ישראל ממצרים באו מדבר סיני. סוצנה מהגליל. בריך רחמנה, ביטוי מעניין, ברוך השם. ויהב לן שנתן לן אוריין פליטאי, תורה משולשת. תנ"ך, נביאים וכתובים. על ידי קליטאי מרים, אהרון, משה, אז משה הוא השלישי. לעם קליטאי, עם ישראל הוא משולש מכהנים, לוויים וישראלים. ביום הקליטאי, נכון? שלושת ימי הגבלה ואז ניתן את התורה. בירך קליטאי, כמו כל דבר בצהל. נו, מה אתה רוצה להגיד פה? אומר המהר"ל, ומפני שהתורה תליטאי, כיוון שהתורה עניינה שהיא משולשת, ניתנה בזכותו של יעקב שהוא היה שלישי לאבות. וכמו כן ניתנה התורה בחודש השלישי. טוב, תסביר. עכשיו אומר המהר"ל מדרש שאני נשאר לעצמי שכולנו זוכרים אותו מהגן, אבל ההבנה שלו היא אדירה. זה ברשותכם שיעור במושגי דיבור, שידור. מה שעכשיו עושה המהר"ל. וזה שרמז אליעזר עבד אברהם, נכון שאליעזר הולך לחפש אישה ליצחק, זה שרמז אליעזר עבד אברהם שנתן לרבקה נזם זהב בכמשקלו ושני צמידים על ידיה עשרה זהב משקלם. אחרי שהוא לוקח אותה והוא מבין שאותה הוכיח הקדוש ברוך הוא ליצחק, עוד מעט נזכר איך הוא הבין שאותה הוכיח, הרי זה דבר פילי. מי אמר לך? ואולי יש עוד כמה אנשים נחמדות שהן... ואולי היא מאוד מאוד גומלת חסדים, אבל היא לא מתאימה ליצחק. היא הכי גומלת, מה זה קשור ליצחק? מי אמר לך שזאת הנקודה? אז אחר כך נותן אליעזר לרבקה את המתנות האלה. שוב, בקע משקלו, מה הוא נתן? נזם זהב בקע משקלו, שני צמידים על ידיה שעשרה זהב משקלם. ורשי, אני קורא בפנים בהמשך, ובמדרש שהביא אותו רשי ז"ל, בקע משקלו רמז לשקלי הקורבנות, שנאמר בהם בקע לגולגולת. ושני צמידים על ידיה רמז לשני לוחות מצומדות, שני לוחות הברית, עשרה זהב משקלם, רמז לעשרת הדיברות שבהם. זה שמדרש אומר את זה, זה בסדר גמור, אבל למה רשי מביא את זה על התורה? מה הוא צריך שם? רשי כנראה אומר, לא אכפת לי מה הוא נתן לה במתנה, אלא אם כן המתנה באה לבטא משהו. הוא נתן לה בטח הרבה דברים, אבל אם התורה צריכה להגיד, כנראה המתנה באה להגיד משהו. סביר המערז, זה פילי פלאות. ולמה היה מרמז דווקא דברים אלו? אבל פירוש זה, מפני שראה שהיא גומלת חסדים, כמו שנאמר, ואומר אליה, התינה קדך ואשתה. מי זה אומר אליה? הוא עשה חשבון. הנערה אשר אומר אליה, התינה קדך ואשתה. ואמרה שתה וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק. הוכחת. זאת הוכחה. זאת הוכחה. אותה הוכחת לעבדך ליצחק. ובה אדע כי עשית חסד עם אדוני. ופרש רשי ז"ל, אותה הוכחת ראויה היא לו ליצחק, שתהא גומלת חסדים, וכדאי היא להיכנס בביתו של אברהם. מישהו פעם אמר לי, זה סימן שהיא מאוד מתאימה לשבר, לחותם. אבל למה זה סימן שהיא מתאימה ליצחק? מה זה קשור בכלל? אומר רשי, פילי פלאות, זה רמז לה. כיוון שיש לה גמילות חסדים, שהוא עמוד אחד, ראויה היא ליצחק שיש לו עמוד העבודה, שהוא העמוד השני בדיוק המקביל ההפוך. גמילות חסדים זה הכוח שלי להתחבר אל כל אחד ואחד כאן. עבודה זה היכולת שלי להתנתק מכאן ולהתחבר אל הקדוש ברוך הוא. אם היא גומלת חסדים, היא ההשלמה של העמוד של יצחק. זה רק מתחיל. וממילא תהיה היא ראויה בשביל זה, שמהשילוב הזה יצא ממנה יעקב, שהוא העמוד השלישי, שהוא עמוד אותו. סוד בזיבות. אם היא עמוד גמילות החסדים והוא עמוד העבודה ואלה שני עמודים סותרים, מזה יצא העמוד השלישי של התורה. מהי התורה? היא הבירור מלמעלה הנה למטה שהכל בעצם אחד. כי האחד, אומר המהר"ל, נמשך אל האחר. וכמו אברהם עצמו, בשביל שהיה לו עמוד אחד שהוא גמילות חסדים, זכה שיצא ממנו יצחק שהיה לו העמוד השני. ומיצחק שהיה לו העמוד השני, יצא ממנו יעקב שהיה לו העמוד השלישי. כי כל אלו ג' עמודי עולם שייכים זה לזה, ששלושתם עמודי עולם. אגב, מה אמר רבן שמעון בן גמליאל? על מה העולם קיים? העולם קיים על הדין, על האמת ועל השלום. השלום זאת גמילות החסדים. האמת, ותיתן אמת ליעקב. האמת זאת משה אמת ותורתו אמת. הדין, כמו התפילה של יצחק, זאת מידת הדין שיצחק אבינו ניחן. זה הבן הנעקד, זה יצחק אבינו שמגלה כל הזמן בניגוד כל כך גמור לחסד של אברהם את הדין. דין ושלום לא מסתדרים לחדים שם. משה אמת ותורתו אמת, אבל כשמשה עולה להר סיני והוא מגיע לאיזושהי מדרגה גבוהה 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 גבוהה, בדרך שם למעלה אנחנו מתנתקים ממנו לגמרי, אנחנו מאבדים אותו, אנחנו לא יכולים להמשיך. אברהם אבינו הוא ההפך הגמור. אתם זוכרים מה קורה לאברהם אבינו בהר המוריה? זה פילי פלאות. אברהם אבינו עולה יחד עם יצחק להר המוריה, זה ממש שלושת עמודי העולם. אברהם אבינו עולה יחד עם יצחק להר המוריה, ומה הוא אומר לנערים עם החמור? שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלך עד כה, ונשתחווה ונשובה עליכם. ומה קורה? הכל נגמר, מזבח. ואז פסוק אחרון אחרון. וישוב אברהם אל נעריו, ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע, וישב אברהם בבאר שבע. איפה יצחק? אברהם ויצחק עוזבים את הנערים שהם יושבים עם החמור. הם עוזבים את הנערים היושבים עם החמור, ואיך חז"ל אמרו שם באותו מדרש ידוע, כשהם הגיעו לשם ביום השלישי, ויצא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק, והוא שואל את הנערים הנמצאים שם עם החמור, תגידו לי, אתם רואים שם משהו? הם אומרים לו, בטח רואים, רואים הרים, רואים חול, מה רואים? רואים יפה. הוא שואל את יצחק, אתה רואה משהו? והוא אומר לו, אני ודאי רואה, בדיוק שם אני רואה הר וענן קשור על ההר המשובח. וגם אברהם רואה. ואז הם מתחילים לעלות, ולעלות. והנערים יושבים עם החמור, רואים, ואינכם רואים אלא כמותו כתוב שם, אספו עם החמור. והם הולכים ומתנתקים מהחמור ומהחומר ומההרים ומהחול, ועולים 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 ומגיעים לפי המציאות של דין. כי הדין הוא הקורבן הזה של עקדת יצחק. וזה גופה התפילה, זאת עבודת הקורבנות, זה העבודה הכי קשה שיש. זאת התמסרות מוחלטת אל הקדוש ברוך. הדין שכל דיין שדן דין לפני הקדוש ברוך הוא מעלה עליו הקדוש ברוך הוא כאילו נעשה שותף למעשה בראשית. הדין הוא לא פשרה. הדין לא מאפשר איזה שהן פשרות כאלה או אחרות כדי ליצור מציאות שלפנים משורת הדין. יצחק אבינו עולה עם אברהם והם מגיעים למעלה והנה הוא על המזבח, ועכשיו נגמר הכל והעיל בא תמורתו. ועכשיו צריך לקיים את ההבטחה. ההבטחה הייתה, נשתחווה ונשוב עליכם. יצחק אבינו לא יכול לשוב. יצחק אבינו לא יכול לחזור אל הנערים עם החמור. הוא מנותק מהם. הוא מרומם. הוא שייך לעולם שכולו דין. הוא שייך לעבודה. הוא כל כולו התעלה מלמטה למעלה. חז"ל קוראים לזה בקודים שלהם, לאן הלך יצחק? לאוהלי שם ואבן. הוא לא פה. הוא ישפיע עלינו בעולם הזה מהלא פה שהוא נמצא בו. הוא לא רואה את יעקב ואת עשיו. הוא ישפיע עלינו מהלא רואה הזה. הוא זוכר הברית. אברהם, ולדעתי שם נמצאת שיאה של העקדה, היה יחד עם יצחק שם ליד המזבח. ואברהם עכשיו יורד מהר המוריה שהוא עצמו יצר ביחד עם יצחק, הולך אל הנערים שנמצאים עם החמור, שם להם יד על הכתף, ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע. זה אברהם שלפני רגע היה בוילכו שניהם יחדיו עם יצחק. כמה אלפי שנות אור הוא התרחק מהנערים עם החמור. שלא רואים כלום, שרואים חול. אני סבור ששיאה של העקדה, דיברנו על זה פעם, זה לא לעלות להר המוריה. אלא להוריד את הר המוריה אל הנערים עם החמור. זה אברהם. אברהם זה השלום. יצחק זה הדין. שניהם לא יכולים לרדת יחד. מי שיחבר את שניהם זה יעקב. זאת האמת. זה האלף, זה הטף, זה המם שלהם. על שלושה דברים העולם קיים, על הדין מפה, ועל השלום מפה, ועל האמת בהם. לכן רבן שמעון בן גמליאל הלך בסדר אחר. הוא רצה למקם את האמת, באמצע בין הדין והשלום. האבות, שמעון הצדיק, שיירי כנסת הגדולה, בוא נחשב רק רגע מה זה שמעון הצדיק. שמעון הוא מה? הוא כהן גדול, נכון? שמעון כהן גדול זה שילוב מאוד מעניין של שבטים. שמעון ולוי פעם הלכו יחד, אבל בשלב מסוים הם התנתקו. ומרגע שהם התנתקו, זה הגיע עד כדי שנשיא שמעוני כבר היה זמרי בן סלו. שמעון הצדיק הוא הכהן הגדול, הוא לא רבן והוא לא רבין. הוא שמעון ולוי ביחד. ושמעון הצדיק, מה עניינו? הוא משיירי כנסת הגדולה. הוא שראי. מה שנשאר. זאת האוטונומיה שלו. וייחודו. הוא משיירי כנסת הגדולה. ובמה עוסקים אנשי כנסת הגדולה? בעולם שהולך לחורבן הקשה שלו עוד מעט. איך ממשיך עולם לא לרדת למבול אלא לעמוד? איך אפשר להעביר לעולם את שלושת העמודים? הרב סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, זה להתייחס בכלל למשנה. נראה לי שמחבר בעוד צורה מרתקת גם את אנשי כנסת הגדולה ואת האבות, שלושת הדברים, גם את המסר המרכזי של אנשי כנסת הגדולה מזה. מקור 11. שתי המסורות בהלכה המייחסות את מקור התפילה לאברהם ולאבות האחרים, ואת קביעת נוסח התפילה לאנשי כנסת הגדולה, אנחנו יודעים בגמרא שכתוב שתפילות אבות תקנו, זו מסורת אחת. תפילות אבות, אברהם שחרית, יצחק מנחה, יעקב ערבית. המסורת השנייה אומרת לנו באותו עמוד, שתפילות כנגד קורבנות תקנים, ומי שתיקן אותם כנגד הקורבנות וקבע את הנוסח ואת המטבע הוא אנשי כנסת הגדולה. אנחנו יודעים שהם תקנו את תפילת 18, עד שאחר כך, אחר כך בא שמואל הקטן ומוסיף את הברכה שלו וכך הלאה. שתי המסורות האלו, זו שמייחסת את מקור התפילה לאבות, שלושת האבות שעליהם העולם עומד, וזו שמייחסת את מקור התפילה לכנסת הגדולה שמשייריה נקבע על שלושת הדברים שהעולם עומד, מגלות את ההשקפה היהודית על הזהות של קהילת הנבואה והתפילה. מעניין מאוד המושג הזה, קהילת נבואה וקהילת תפילה. בואו נראה את זה. הנבואה והתפילה בעלות הברית תמכו באותו רגע ממש בו פתחו אברהם והאלוהים בדו שיח מוזר. אז פתאום מנבאים, ואז אברהם מתחיל להתפלל. הוא מתפלל על סדום והוא הולך אל המקום אשר עמד שם לפני האלוקים, והוא מתפלל והקדוש ברוך הוא מדבר אליו. בזמן מאוחר יותר, כאשר האנשים התמירים של הכנסת המופלאה הזאת היו עדים לכך שיום הקיץ הבהיר של קהילת הנבואה, קהילת הנבואה נביאים, בני נביאים, שהקדוש ברוך הוא מנבא אליהם והם מתנבאים, שיום הקיץ הבהיר של קהילת הנבואה, שהייתה מלאת צבע וקול, עמדה להפך לליל סתיו עטוב של אלם נורא שאינו מואר עוד על ידי חזון השם, הם סרבו להיכנע למציאות ההיסטורית והאכזרית הזאת, ולא נתנו לדו שיח בין האלוהים והאדם להסתיים. כי אנשי כנסת הגדולה ידעו כי בעקבות העלמותו של דו שיח זה מתחום התודעה של הקהילה היהודית, אם לא יהיה תודעה קבועה לדו שיח קבוע בין האדם לאלוקים, תפסיד הקהילה את הקרבה האינטימית של האלוקים. ועל ידי כך היא תפסיד גם את המעמד של ברית, כי אין ברית. אין יותר מה שאתה קשור אליו. אין דמות דיוקן. בתפילה מצאו את גאולת הדו שיח. הם עמדו על כך שהדו שיח יתמיד לעולם. אם האלוהים לא המשיך לקרוא את האדם, הם דרשו שהאדם יקרא לאלוקים. וכך הוא עתק הדו שיח של הברית ממישור הנבואה אל מישור התפילה. עכשיו העיקר. שתי הקהילות מורכבות ממבנה משולש. גם קהילת הנבואה וגם קהילת התפילה. עכשיו דבר פלאי. משום שיש בהם שלושה גופים. אני, אתה, והקדוש ברוך הוא, והוא. ועוד שנייה נראה מי זה הוא. הנביא, אשר האלוקים מגלה לו את סודו, חייב תמיד לזכור שהוא נציגם של הם, אנונימי. זה לא דו שיח בינך לבינו, זה דו שיח שבו אתה צינור של איזשהו הם, ובעבוד ההם אתה בכלל לא קיים. אשר בשבילם מיועד דבר השם. שום אדם ויהיה גדול ומכובד אינו ראוי לדבר האלוקים, אם הוא מדמה בליבו כי דבר השם הוא נכסו הפרטי, שאינו ניתן לגלות לאחרים. רק עכשיו אני חושב, אתם זוכרים מה קרה למשה רבינו כשבא אליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, הרף ממני, השמידן, ועשה אותך לגוי, נכון? והכל יהיה דרכך. אז אומר לו משה, אני לא אפול במוקש שאתה שמת לי, זה דבר שלו. הרף ממני והשמידן פירושו שיהיה לנו דו שיח שלנו, ולא יהיה הם, זה לא עובד. אבל הוא אומר לו יותר מזה. הוא אומר לו, זה פילי פלאות. זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בה. אומר רש"י, מה פתאום הוא הזכיר עכשיו את האבות? אמר לו משה, ריבונו של עולם, כיסא שעומד על שלוש רגליים, אתה רוצה להמיר בכיסא על רגל אחת? אנחנו מבינים מה זה שלוש הרגליים. זה לא דרשה. כיסא שעומד על שלוש רגליים, על אבות העולם, על שלושה העמודים שהעולם עומד עליהם, אני לא יכול למלא אותו. אני לא יכול להיות תורה ועבודה וגמילות חסדים. זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, הנביא יש לו אני ואתה והן בעולם הנבואה שלו. עכשיו מגיעה התפילה, זה מדהים. בדומה לכך מסיים הרב סולובייצ'יק, אסור שקהילת התפילה תהיה רק עניין לשניים. אני חולף הפונה אל הוא נצחי. זה לא ייתכן. הכרחי לצרף אחרים. האדם חייב להימנע מתפילה המכוונת רק למען עצמו. הוא לא יכול להתפלל על זה. אין לו בנוסח שלנו. הדבר הראשון שעשו לו בנוסח שלנו זה שכל פעם שבא לו להתפלל על עצמו, אמרו לו את זה בלשון רבים. זה פילי פלאות. איפה המקור שחייבים להתפלל בלשון רבים? דווקא לגבי תפילת הדרך. בתפילת הדרך, הגמרא בברכות שואלת, מה מתפלל אדם שהולך בדרך? כמה הוא צריך לצאת מן העיר ומה הוא מתפלל? תפילת הדרך, ימים שצריך להתפלל הרבה תפילת הדרך, בכל, בתשעים ובכל. והגמרא אומרת, מתי, איך מתפללים תפילת הדרך? אז היא אומרת נוסח, יהי רצון מלפניך, השם אלוהי ואלוהי אבותי, שתוליכני לשלום ותדריכני, ותגיעני למחוז חפצי. אז אומרת הגמרא, לא! כל מצוין, אבל לעולם לשתף איני שנפשי בהדי ציבור. אתה חייב לומר את זה באופן ציבורי, אחרת זה לא תפילת הדרך. זה מעניין, מילא אתה אומר, יגיד לי בתפילת שחרית, טוב, נו, בטח כולם רוצים ברך עלינו את השנה הזאת. תפילת הדרך, אני נוסע בשלוש בלילה בקצה השני של העולם, כולם ישנים, מה אני שתפעי משנפשי בעל הציבור ישן? אם תוך כדי שאתה בודד בדרך, אתה לא מבין שאולי בצד השני של הגלובוס יש לך אח בודד גם בדרך, אתה לא יכול לפנות אל הקדוש ברוך הוא לגבי עצמך. אתה חסר את... אין לך תפילה שלך בכלל. שלושת העמודים האלה מחוברים. הכרחי לצרף אחרים, האדם חייב להימנע מתפילה המכוונת רק למען עצמו, לצורת הריבוי של התפילה, נודעת חשיבות מרכזית בהלכה. בעת צרה אסור לו לאדם לשקוע בסבלו, להרהר רק בעצמו, להתעניין רק בעצמו, ולבקש את האלוהים רק למען עצמו. ואגב, פילי פלאות, יצחק לא יכול לרדת אל הנערים, נכון? ומידת הדין, הוא התפילה הגדולה, הוא הנעקד, הוא עבודת הקורבנות. טוב, אז אברהם יורד אל הנערים והם הולכים יחדיו לבאר שבע. ומה יצחק עשה? נשאר שם למעלה? אז חזל אומרים, הלך לו עלי שם ועבר, מצוין. תכלס, איפה פוגשים אותו בפעם הבאה? אף לבטלת. פעם הבאה פוגשים אותו בבאר לחי רואי. הוא הלך אל ישמעאל, שלפי חז"ל היה אחד משני הנערים שהיו למטה עם אברהם. אבל הוא לא פגש אותו בתחתית ההר. יצחק זה הדין, זה התפילה. הוא הלך אל ישמעאל כדי להחזיר אותו בתשובה ולהביא אותו חזרה אל אברהם, והם באו ביחד להלווייתו של אברהם. והוא מחזיר את הגר אל אברהם. כי התפילה של יצחק אולי גורמת לנערים כרגע מתחת להר לחשוב שהוא מנותק. ובמקום אחר לגמרי, בבאר לחי רועי, הוא הולך לחבר את אותם נערים עם הגר. חזרה אל אברהם. כי את התפילה שלו הוא קיבל מהאבא שלו שגילה את הגמילות הסודית. ורק מהשידוך הזה יכולה להיווצר העמידה השלישית של יעקב של תורה. פרק א' באבות הוא ההמשך של ספר בראשית. משנה א' בריירה איך הדברים עוברים. משנה ב' מבררת, אלמלא מה עומד בעולם, העולם לא יכול להיות ברור. משנה י"ח של רבן שמעון בן גמליאל עושה את אותו הדבר, רק היא מבררת את זה בקיום המדיני. איך מתרחשת בחברה מציאות של דין, של שלום, שנראים בלתי אפשריים לחבוק ביחד. ושביחד, כמו אברהם ויצחק, הם יוצרים אמת, שתיתן אמת ליעקב. מתוך אלו, ממשיך הפרק, וממשיכה התורה, בבירורים הבאים שיתגלו במשניות הבאות, של אנטיגנוס איש סוחור, של הזוגות, וכל זה ניכנס לעזרת השם בהמשך. ערב טוב.